סימן תסמ"ו סעיף ו, קמח שנפל עליו דלף אפילו כל היום אינו בא לידי חימוץ, והוא שיהיה הדלף תורד בלי הפסק ויפנו מיד לכשיפסק. ואם הוא מסופק אם הדלף תורד אם לאו אסור. קמח שנפל עליו דלף אפילו כל היום אינו בא לידי חימוץ, שתרדת הדלף מונעת מלהחמיץ את הקמח השרוי במאה הדלף, ואפילו מתפשט על החוט יותר ממקום שהדלף מכה שם, מכל מקום על ידי תירוד הדלף שמכה בכוח ומבליע טיפה אחר טיפה, אינו מניח להחמיץ כל סביביו. והוא שיהיה הדלף תורד בלי הפסק, רוצה לומר שיהיו הטיפות יורדות רצופות זו אחר זו כל היום. דילבחי, יצפו השיעיות שבין טיפה לטיפה לשיעור מיל, כמו שהתבהר בסימן תפנונטט. ויש מאחרונים שמפרשים הטעם, וכשאינם יורדות רצופות, אין בכוחם למנוע החימוץ. ואם נפל דלף לא באופן רצוף על הקמח במשך 18 דקות, כתב החזוני שנחשב לחמץ. ובכלל זמן ה-18 דקות יש לחשוב גם את זמן ירידת הטיפות, כיוון שנגיעת המים בקמח אינו פוחת את הזמן, משום שאין משך זמן לפגישה ביניהם. בשאר הציון אוסיף שאפילו אם נאמר שאין שיעות מצטרפות, גם כן צריך שיהיו רצופות. ומכל מקום, גם הוא מודה שיש לחוש לשהיות, ונפקא מינה מזה, כגון אם מתחילה ירדו רצופים ואחר כך שעה שיעור חצי מיל שלא ירד כלל, ואחר כך ירד רצופים, ואחר כך שעה עוד שיעור חצי מיל שלא ירד כלל, ואחר כך ירד עוד הפעם רצופים, שיש להחמיר בזה. וכן לגבי עסק מועט בעיסה, כגון שמנקר את המצות, כתב המשנה ברורה בשם התרומס דשן לאל, שאף שעסק זה אינו מדיח לעיסה להחמיץ בזמן שעוסק בה, מכל מקום אינו מבטל את השהייה הראשונה, ולכן אם ישה עוד יצרף לשיעור מיל. אז כן יש עניין כאן של שהיות. אמנם החזון איש סובר להלכה שכשעוסק ביסה בעסק גמור אין השהיות מצטרפות, וכלא כדעת המעריל שהחמיר בזה. אז אמרנו שהקמח שנפל עליו דלף כל היום, דלף אפילו כל היום אינו בא לידי חימוץ, אם הדלף תורד בלי הפסק, ויאפנו מיד לכשיפסק. רוצה לומר שלא יניח הקמח הלך במים בלי עסק, אלא ילוש ויופה מיד. וזהו לכתחילה, אבל בדיעבד אין אסור, אלא כשנשתה שיעור מיל אחר שהפסיק הדלף. אומר השולחן ערוך, ואם הוא מסופק אם הדלף תורד אם לאו, אסור, דספיקא דאורייתא הוא, ואפילו להשהותו אסור. ואם הניח את הדלף מטפטף והלך משם, ולאחר זמן מצאו עדיין מטפטף כבראשונה, כתב כף החיים בשם פרי חדש, שאין לחוש שנפסק הטפטוף בשיעור זמן הראוי להחמיץ וחזר לטפטף, אלא יש להתיר את הקמח, כיוון שמסתבר שמשיך הקילוח במנהגו ולא נפסק. אומר המשנה ברורה, ודע שהוא הדין בדגן גם כן דין האחי, שאם הדלף תורד עליו טיף אחר טיף אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. ואם אינו יורד טיף אחר טיף, נחמצים על ידי המים, ואף כשיורד עליו טיף אחר טיף, מיד שיפסיק צריך לתוכנם. אז אמרנו שמסופק אם הדלף תורד אם לאו אסור, עיין בפרי מגדים שדעתו להחמיר בכל אופן בקמח הלך, כי אין לנו בקיאים לידע איזה מקרה טיף טיף עיין שם. סימן תסמ"ז, דין חיטים שנפל עליהם מים בתבשיל שנמצא לתוכו חיטה. סעיף א', דגן שנטבע בנהר או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאוכלו, כך אסור לקיימו, אלא מוכרו לישראל ומודיעו כדי שיוכלנו קודם הפסח. ואם מחרו לנו יהודי קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד כדי שיחלה קודם פסח, שמא יחזור עינו יהודי וימכרנו לישראל. דגן שנטבע בנהר אסור לאוכלו ואסור לקיימו. בטור כתוב, ואין החמץ ניכר, משמע שמחמץ ניכר מותר, בין כשמוכרו לישראל ובין כשמוכרו לאקום. דתולי כלמיך שיחזור וימכרנו לישראל ויאכלנו בפסח, לישראל יכירנו. ויש מן הפוסקים שמחמירים שמא יתחנה אקום וימכרם. אכן למנהגנו שאין לוקחים קמח לפסח מן השוק, מצדדים כמה אחרונים שאין לחוש, ובמקום הדחק יש להקל. והטעם למנהג הזה כתוב בסימן תנ"ג, שבזמננו נוהגים לכבס את החיטים ולהשות אותם במים, ודינם כדגן שטבע בנהר. ויש כמה אחרונים שמצדדים שאין לחוש. החזון איש כתב שאף הפי כן יש מקום לחשוש, שאף הפי שנוהגים שלא לקנות כמחסולת מהנוכרים, מכל מקום כמחסובים קונים מהם. ואם יש סובים בקמח, יש להניח שלא שרו אותם במים. אם כן, יש חשש שהנוכרים יתחנו את החיטים עם הסובים ויקנו ישראל את הקמח מהם. אלא מוכרו לישראל ומודיעו, כדי שאוכלנו קודם הפסח. אבל אין סומכים על הכרזה, דאולי יקמן דלא שמע להכרזה. וכשמודיעו מותר למכור לו אפילו הרבה. יש, המקור הזה הוא מהמוגן אברום, שהוא אומר ששונה ממה שכתוב בגמרא בחולין, שמקום ששוחטים הם ישראלים מותר לקנות בשר מנוכרי, אם ביום שנשחטת טריפה מכריזים על כך. לפי שהלוקח בשר מכיר אם הוא נשחט באותו היום, ואם הוא יודע שביום זה לא הכריזו, יש להניח שאין הבשר טריפה. אבל בדגן שטבע בנהר, גם אם יכריזו שמכרו לנוכרי את הדגן, אפשר שהנוכרי ימכור אותו לאחר זמן ולא ידעו שהוא הדגן שטבע בנהר. ואם מכרו לעינו יהודי קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד כדי שיחלה קודם פסח, שמא יחזור עינו יהודי וימכרנו לישראל. היינו, שאף אם תמצא לומר שימכרנו לישראל, יאכלנו הישראל קודם פסח. ולפי זה, בערב פסח בשעה חמישית, בעניין שאי אפשר שיחלה קודם פסח, אסור למכור לנוכרי אפילו מעט, ושמא ימכרנו לישראל אותו המעט. ומכל מקום, במקום הפסד מרובה, הסכימו כמה אחרונים שכל זה בסתם נוכרים. אבל נוכרי שיודע בו שלא ייגע בו, רק ישמרנו עד אחר הפסח ויחזרנו לו, יכול הישראל למכור לו הרבה תבואה חמוצה. קודם פסח, ובשאר איסורים שאין עיקר איסורם, אסור למכור לנוכרי אפילו מעט מעט. רק ככה דייקה כמה ספקות, הקלו. ולמכור חמץ ידוע קודם פסח לישראל שחשוד על אכילת חמץ לפסח, כתב רב שלמה זלמן שצריך עיון מדוע אין בכך איסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז כאן שיש כמה ספקות, הקלו, כי יש כאן ספקות, ספק שמא הדגן לא יחמיץ, וגם אם הוא יחמיץ, שמא יאכלנו ישראל קודם פסח. סימן תפסה.